דייג בישראל כמעט, יש לנו כמעט 24,000, עוררת ימי הספירה, 24,000 תלמידי רבי עקיבא. יש לנו 24,000 אנשים, זה מן הסתם כל אחד, יש לו הרבה חיבורים, ולא רק חיבור אחד. ואנחנו עסוקים ביום הזה בדמויות ובאנשים ובמעשיהם ובמידותיהם, ולשמוע עליהם וללמוד מהם ולהעריך אותם. והדבר הזה מאוד מיוחד ומאוד חשוב ומאוד מוציא אותנו מתוך שגרת החיים שלנו ומתוך העשייה היומיומית שלנו. אבל מדברי חכמינו נראה שהם רוצים להרים אותנו עוד הרבה יותר גבוה מהדבר הזה. כי הגמרא הרי אומרת שהרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. והגמרא שואלת, מי זה הרוגי מלכות? אם זה רבי עקיבא וחבריו, אז רבי עקיבא וחבריו זה לא רק בגלל שהם הרוגי מלכות, זה בגלל שהם רבי עקיבא וחבריו, בגלל זה אי אפשר לעמוד במחיצתם. והגמרא, כידוע, אומרת שזה פאפוס דלויאנוס, הרוגי לוד. שני אנשים פשוטים, שעלילות הדם כבר התחילו לנו בזמן הגמרא, ויש עלילות דם מאוד מאוד מסוכנות ביחס של כל קהל ישראל, והמנהג השלטון זה שאם נהרגים השרים מבטלים את הגזרה. אפפוס ולוליאנוס הם הולכים והם אומרים שהם עשו את זה והם מקבלים את עונשם וכל ישראל ניצלים. ועל זה אומרת הגמרא, הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זאת אומרת שהגמרא מרימה אותנו הרבה 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 למעלה מכל הסיפורים הנפלאים שאנחנו כל כך שומעים בימים האלה, ואנחנו כל כך מתמלאים מהם, ובאמת הם כל כך מרוממים לפגוש את לפגוש דמויות כל כך מיוחדות וכל כך מופלאות. אבל הגמרא לוקחת אותנו למקום הרבה הרבה יותר גבוה. היא אומרת לנו, זה משהו כזה שאי אפשר לעמוד במחיצתו. זה מדרגה כזאת שהרוגי מלכות שייכים אליה, שזה לא נכון לתאר אותה רק במעשים, או אם אני מדייק במילותיי, לא מספיק לתאר אותה רק במעשים. המעשים והמידות, המחשבות הטובות, הם לא ממצפים את כל המדרגה הזאת. יש פה מדרגה שעליה אומרים חז"ל, אי אפשר לעמוד במחיצתה. אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה. הרוגי מלכות צריכים לרומם אותנו, את המבט שלנו, לשלשלת הרבה יותר ארוכה מאשר רק אדם פרטי, עם כל המעשים המיוחדים שבו, עם כל המידות המיוחדות שבו, עם כל האות המיוחדת של כל אחד ואחד מישראל. אבל כשאדם נפגש עם הרוגי מלכות, הוא צריך להתרומם למבט הרבה יותר כללי, הרבה יותר גדול, שלא סוקר רק את תשפ"ג, אלא מתחיל כבר הרבה 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 לפני. אפילו גם לא בששת הימים, וגם לא מאז שזכינו להקמת המדינה בתש"ח, ואפילו לא מאז שסופרים את החלל הראשון, יודעים תרס"ך, ושלום זלמן צורף, הוא החלל הראשון המוכר במדינת ישראל, מאז שהתחילו למנות את החללים. ושלום זלמן צורף חכמי היישוב הישן בירושלים, שפעל ועשה רבות למען ההתיישבות בירושלים החדשה, מי שמכיר סבא של הסבא של הסבא של הרבות גבולנסקי. אז משם מתחילים, אבל גם לא משם. הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, כי אנחנו שייכים אל סדר כזה שהוא מעל כל אדם פרטי, וגם אפילו מעל כל תקופה פרטית ומעל כל דור פרטי. אנחנו שייכים למבט הרבה יותר כללי. הרוגי מלכות מרימים אותנו אל סדר כזה של המבדיל בין ישראל לעמים, ואל תפקידם של ישראל בעולם, ולהתנגדויות שיש לעם ישראל בעולם. ההתנגדויות האלה, אני רק רוצה להגיד בסוגריים, כי תמיד נפגשים לפעמים אנשים קצת מחוזות רחוקים, אז הם שואלים לפעמים שאלה טובה גם כן, אומרים, טוב, אבל איך אתה יודע על כל אחד ואחד בדיוק מה הוא עשה? אז רש"י בתהילים אומר, על הפסוק נתנו נבלת עבדיך לעוף השמיים, שר חסידיך לחיתו ארץ. ורש"י מסביר את זה על אנשי בית ראשון. ורש"י שואל לעצמו ואומר, אבל לא כולם היו צדיקים לאנשי בית ראשון. אז למה דוד המלך מכנה אותם בשב חסידיך לך איתו ארץ? מי אמר לך שהם היו חסידים? שואל רש"י. ורש"י אומר, כיוון שהמתו על קידוש השם, הם צדיקים. כיוון שהמתו על קידוש השם, התרוממו האנשים האלה, והם מרוממים את המבט של כולנו, אל הבנה כזאת שיש לנו פה בתוך המציאות תפקיד, ויש לנו שליחות, ויש לנו אתגר גדול, שכל אחד מהאנשים הגדולים שנפגשנו איתם היום, ששמענו עליהם היום, מבטא אות מתוך השליחות הגדולה הזאת. אבל השליחות הגדולה הזאת היא כוללת הרבה יותר, וגם השליחות הגדולה הזאת גם יש לה הרבה מתנגדים, והמתנגדים לא מבחינים בדיוק בין כל אדם ואדם, איפה הוא נמצא מצד בחירתו, מצד מידותיו ומצד מעשיו, אלא הם שייכים אל התנגדות כזאת ששייכת אל התפקיד של עם ישראל בעולם, בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם. ולכן אומר רש"י, בשר חסידיך לך איתו ארץ. הם לא נכון להסתכל על האדם הזה מצד מדרגתו האישית הפרטית איפה שהוא חי. האדם הזה הוא חלק ממהלך מאוד מאוד ארוך, שמתחיל כבר מבית ראשון ועוד הרבה לפני זה, להופיע את הרצון האלוקי בעולם על ידי הופעת עם ישראל בעולם. ולכן, אני לפחות ככה תמיד מרגיש שעם כל הדיבורים, שבדרך כלל הם מאוד מאוד טובים, אבל חז"ל לימדו אותנו עד רדריתניה שיקוטה. וזה דבר פלא. השכר של בית האבל זה השיקה. אז מה זאת אומרת שיקה? אני באתי לנחם אבלים. אז זה נכון שהאבל לא יפתח, המנחם לא יפתח עד שהאבל יפתח. אבל המנחם צריך לדבר. האבל צריך לדבר. אבל חז"ל הרימו אותנו לגובה אחר ואמרו לנו, תדע לך, השכר האמיתי זה לא על הדיבורים. השכר האמיתי, השכר הכי גדול, אתה מקבל על השתיקה. למה מקבלים על השתיקה? שתיקה, שתקת. עמדת בתפילה, שתקת. אפילו לא אמרת תהילים, רק שתקת. אדרא דריתניא זה שתיקותא. השכר של בית האבל זה שתיקה. כן, שתיקה היא מעבר למילים, היא מעבר לאותיות, היא מעבר לאדם פרטי כזה או אחר, ומעבר לכל הדמויות המופלאות וכל המעשים הנפלאים וכל הדברים הנפלאים שפגשנו היום, השתיקה היא הרבה הרבה למעלה מכל זה. וידום אהרון, וידום אהרון, אהרון שתק. יש פה משהו שהוא שייך על חשבון אחר הרבה יותר גדול מתוך המציאות הפרטית שאתה נפגש איתה. אז אנחנו נפגשים עם הרבה דברים פרטיים, וכמו שבבית האבל אדם צריך לדבר וגם לנחם וגם האבנת, ויש הרבה דיבורים. אבל מעבר לכל הדיבורים עומדת השתיקה. מעבר לכל חשבון עומדת השתיקה. היום הזה שלנו, הרבה דיבורים יש בו. אבל צריך להתרומם את שתיקה. שתיקה כזאת של, לא של חוסר דיבורים, ולא של חוסר מחשבות, ולא שתיקה שאין לה מה לומר ולכן שותקים. שתיקה שיש כל כך הרבה מה לומר, והמילים קשה להם לבטא. המילים הן כל כך קטנות לעומת הדברים הגדולים, ולכן גם יש שיקה כזאת. שיקה מאוד מופלאה. אז יש כאלה שקצת רצו לדון בצפירה וכו', אבל דווקא לפי דברי הגמרא נראה שזכו אנשים לכוון אל הדבר הזה שאגרא דבריתניא שיקוטא, השכר של בית האבל, ודווקא השיקה של בית האבל. והשתיקה מדהימה אותנו מתוך המבט הפרטי של אדם בשם מקרה מסוים, אל משהו מאוד כללי, אל משהו מאוד גדול, אל משהו מאוד עליון. ומתוך זה כמובן אל יום עצמאותנו, שגם בו יש בדיוק בשקה הבחינות הפרטית והכללית שהזכרתי ביחס ליום הזיכרון. ביום הזיכרון גם יש בחינה פרטית של כל אדם ואדם, של כל נופל ונופל, של כל משפחה ומשפחה. גם ביום העצמאות יש לנו הרבה דברים מעשיים שאנחנו צריכים להודות עליהם. הראשונה שבהם, וכמובן שאנחנו, אני כל פעם רואה צורך לעצמי, רואה צורך לתוך המשלחה פנימה, הצלה ממוות לחיים. זה מוזר לדבר על זה שאנחנו פה בתשעים בימימל ונמצאים פה בגבעת שמואל שיושבת בית החדדן עין יעקב, אבל צריך להזכיר אותו כל פעם, הצלנו ממוות לחיים. הצלה ממוות לחיים. הצלה ממוות לחיים זה פשוטו ממש, זה לא עניין של הרבה פלפולים או הרבה דרשות. הצלה ממוות לחיים, והצלה ממוות לחיים היא מחייבת להודות ולהלל, ואם נספיק אז אולי גם נאמר יותר מזה, גם איזו בחינה מסוימת של שירה. אבל הצלה ממוות לחיים, ואני חושב שמאוד נכון גם ביום הזה שכל אחד, מי שהסבא עוד חי, מי שההורים עוד זוכרים, ואם לא, לחפש ולבדוק איפה כל אחד, מאיפה כל אחד הסבא שלו הגיע, ואיפה הוא זוכה להיות היום. ויש לנו כפשוטו הצלה ממוות לחיים. לא רק הצלה ממוות לחיים סתם, להצלה ממוות לחיים כמובן, שאנחנו נמצאים פה בארצנו, מקיים מצוות עשה ד' של הרמב"ן, מיישבים את ארץ ישראל. לא הצלה ממוות לחיים שכל אחד איפה שהסבא רבא שלו היה, וניטול הרבה פעמים מוות לחיים. יש לנו את הזכות הגדולה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, חוגגים 75 שנה במדינת ישראל, ולא רק הצלה פרטית, אלא יש לנו גם סדר כזה של הצלה כללית. הצלה כללית מופלאה מאוד, של כמו שגמרא בכתובות מספרת, קפץ על המעבורת, נדמה לי שזה היה רב ששת. למה קפץ על המעבורת? אמר לו, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו וענן כזכינן. מקום כזה לבוא לארץ ישראל שמשה ואהרון לא זכו ואנחנו זוכים אליו, אני קופץ על המעבורת, מי יודע אם האוטובוס הבא יבוא, אם יהיה לי זכות לעלות עליו. עכשיו אומנם האוטובוס מלא, אבל אני קופץ פנימה, לא מבזבז רגע אחד. אם יש לי אישת הכושר, אני עושה אותה. אבל כמובן, גם ביום העצמאות, זה לא רק עניינים פרטיים של הצלה ממוות לחיים, ולא רק גם את הזכות שלנו לשבת בארץ ישראל וגם את מצוות עשה ד' של הרמב"ן, אלא גם ביום העצמאות אנחנו צריכים להתבונן בו מתוך מבט כללי. מתוך מבט גדול וכללי, שלא מסתכל רק על תשפ"ג, אלא יודע לראות את התקופה בכללותה, בגדלותה, את התקופה לכל אורכה ורוחבה, להסתכל על כל ההיסטוריה כולה, ומתוך זה להבין את כל המאורעות. כמו שמסתכלים על יום הזיכרון בגדלות והרחבה, ומתוך זה להתבונן בכל אדם ואדם, להסתכל על כל התקופה כולה, ומתוך זה להגיע לתשפ"ג. ואני רוצה להקריא לפניכם דברים מאוד פתוקים של הרב זאבים, שייכים וכתב אותם על פרשת השבוע שקראנו השבת, על פרשת הזריע, ומאוד כל כך כאילו נכתבו עלינו גם אל תשפ"ג, אבל גם אל כל השנים שאנחנו נמצאים בהם. הרב זאבים עסוק פה בהלכות נגעים, נגעי בתים. רואה האדם נגע בבית, הולך אל הכהן ואומר לו, כנגע נראה לי בבית. טוב, אני רק אני אומר בסוגריים, זה פשוט רחמתו, אני אף פעם לא שמתי לזה כל כך בצורה מתוקה. יש מחלוקת בראשונים, האם הנגעים זה מחלה טבעית, או האם הנגעים זה מחלה אלוקית. יש לזה מחלוקת בראשונים. ויש הרבה, כמה מדרשים, צריך הרבה ראיות לכאן, ראיות לכאן, וצריך ליישב בכל שיטה את הראיות ההפוכות, אבל רק מה שאני, אחרי הקורונה, אתם חושבים שאתה יותר מבין, אחד מהראיות שהראשונים הביאו, שזו מחלה טבעית, זה כבר אומר, רבי חנן ורישלתי שהיו הולכים ברחוב, כל מקום שהיה שם מצורה, היו מתרחקים. כמה היו מתרחקים? המחלוקת כמה צריך להתרחק? 400? 100. אומרת הגמרא, תלוי לאיפה נושבת הרוח, המדרש אומר. לא פליגה, תלוי לאיפה נושבת הרוח. החיידקים של הקורונה עפים ברוח רחוק, תתרחק 100. החיידקים של הקורונה עפים קרוב, זאת אומרת, הכיוון הרוח לנגדך, מספיק לך 400. טוב, שדל מסוגריים. אבל פשוט הנגעים בדבר פילי. והרב זאבי מזכיר את בעלי המסורה, שמחברים את הפסוק של נגעי בתים, אומר, כנגע נראה לי בבית. ומחברים אותו עם הפסוק המופלא בספר ירמיה, מרחוק השם נראה לי, כנגע נראה לי בבית, ומרחוק השם נראה לי. ועל זה כותב הרב זאבים כך, אני רוצה להקריא שזה כל כך מתוק ומיוחד. כשם שבתופעות היסטוריות אפשר לעמוד בבהירות יותר עליהן, כשאדם עומד במרחק זמן מאותן התופעות, ויכול להתרומם מעליהם, להקיף את כל הסביבה במבט רחב יותר, ולא כשהוא נמצא בתוך הקלחת של החיים האהובים. כך אין אדם יכול להבין את תהליכי השגחה העליונה בעולם, אלא בריחוק זמן. יש אשר בשעת מעשה, אדם רואה את ההפוכות בעולם, אי צדק, אי עושר, צדיק ורע לו וכיוצא בזה, צדיק ורע לו וכיוצא בזה, והוא אומר, כנגע נראה לי בבית. יש לו קושיות. אנחנו יודעים שהכנגע נראה לי בבית, וסיבתו זה כי המוראים התמינו מצמוניות בתוך הבית. כנגע נראה לי בבית, זה כדי שאחר כך תמצוא את הבית, ותמצא אוצר גדול. אבל כשאתה נמצא בתוך הצרה של הנגע, זה בעיה חמורה. כי אתה נמצא עכשיו בתוך בעיה שרוצים לך את הבית. איפה תגור? מה יהיה עם כל הכלים? איפה תשים אותם? איפה אתה משקיע בלילה את הילדים? טוב, אבל זה כדי שתמצא אוצר גדול. אומרים בעלי המסורה, כנגע נראה לי בבית. קח לדמיון. תדע לך, זה נגע. זה נגע, באמת זה נגע, צריך למצוא את הבית. אבל זה רק כנגע. למה זה רק כנגע? כי יש אוצר גדול בתוכו. מרחוק, אומרים בעלי המסורה, השם נראה לי. הנגע כנגע נראה לבית, זה מרחוק השם נראה לי. כשמתבוננים מרחוק, רואים את מעשה השם בגדלות. אנחנו מחויבים לצאת קצת מתוך הבועה של תפשיל בגימל. להתבונן התבוננות מרחוק. אני לא אמרתי לתנוח את תפשיל בגימל, ויש לנו גם תפשיל בתפשיל בגימל, אבל כדי שנעשה את התפקיד שלנו בתפשיל בגימל באמת, צריך לצאת מתוך חיי היום של תפשיל בגימל, ומרחוק השם נראה לי. להתבונן התבוננות שהיא רחוקה. שהיא תופסת את הדברים בפרספקטיבה גדולה וחווה. היא גם יודעת שיש נגעים, והיא גם התמודדת עם הנגעים, כמו שהיא חושבת שיכולה להתמודד עם הנגעים. אני אומר בסוגריים, אני חושב, זאת אומרת, יש לנו כנראה התמודדויות בתשפ"ג, אבל כנראה שגם עם התמודדויות של תשפ"ב, תשפ"א, תשפ"א, כנראה עוד לא גמרנו אותן. גם שם עוד יישארו לנו כמה וכמה התמודדויות עוד להתמודד בעולם. ויש לנו גם את ההתמודדויות של תשפ"ג. אבל ההתמודדויות האלה, צריך להסתכל עליהן מרחוק. להתרומם לרדת כזה עליון, לעמוד במרחק, להסתכל מלמעלה, ואז רואים את תהליכי ההשגחה העליונה, מודים עליהם, ואולי גם, אז אני אגיד בשתי דקות גם, שרים עליהם. דברי הנביא, אני מזל מלהגיד הפטרה, כדי לא, כדי שלא נחשוב שזה יש לנו הפטרה, פתאום, פיקוחים אחד, זה תחיל להגיד לי, צריך ברכות הפטרה, וזה, טוב, זה לא עכשיו הסוגיה, אבל אני, אין בכוחנו לתקן את הדברים, אבל תקנו לנו דברי הנביא, לקרוא בנביא. זמרו השם כי גאות עשה מודעת זאת בכל הארץ. זמרו השם, זמרה. ואני רק רוצה להעיר, אי אפשר להרחיב עכשיו, רק רוצה להעיר פה, זו תמונה בדרך, אז היה לנו איתור. יש מדרש חז"ל מפורסם שאומר, ארבעה מלכים, צריך הרבה להעריך בו ונחלקו בו, ארוחה עם הקדוש ותלמידי הגר"א גם איך להסביר אותו בצורה מאוד מאוד קיצונית, ארבעה מלכים היו, כל אחד ביקש משהו אחר מהקדוש ברוך הוא. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשמידם ולא אשוב את כלותם. בא עשה אמר, אני לא יכול להכות, אני רודף, אתה מכה. בא יהושפט אמר, אני שר, ואתה תכה. בא חזקיהו ואמר, אני יושב במיטתי, ואתה מכה. כך כתוב במדרש רבה בפתיחה לעיר חרדה. אז חזקיהו לומד גדול, הוא ישן במיטתו, ומי שזוכר מהגדה של פסח, בא מלאך השם, מכה בכל מחנה סנחריב. אבל כשמחברים את זה לגמרא בסנהדרין בדף צדיק ד', שאומרת שהקדוש ברוך הוא ביקש לעשות חזקיה המשיח, וסנחריב גוג ומגוג. ולמה זה לא קרה? חזקיה הוא לא אמר שירה. בגלל זה לא קרה, חזקיה הוא לא אמר שירה. מחבר את זה רגע לגן ארבעה מלאכים. דוד המלך אמר, ארדוף אויביי ואשמידם ולא אשוב את כלותם. זה לא נקבע בחזקיה. עשה אמר, אני מודל, אתה תקן, זה גם לא נדבר לחזקיה. אבל יושבת אמר, שר, אני אשיר. זה נדבר לחזקיה. למה הוא לא שר? צריך להעיר בזה הרבה. אבל חזקיה נדבר לשיר, זה הנקודה שאני רוצה להעיר עליה. חזקיה נדבר לשיר כמו יושפט או לפני שהוא נצח. מי שיקרא בנביא במחרת יושפט, יושפט לא שר אחרי שהוא נצח. יושפט נצח בגלל שהוא שר אומרים חזל. בזכות שהוא שר, אז הוא נצח. איך אפשר לשיר? כשמסתכלים במבט רחב. כשמסתכלים מרחוק אשר נראה לי, אז אפשר לשיר. אז גם אפשר לשיר, למרות שאתה עוד לא נמצא במצב השלם, כי חזקיהו לא היה נמצא במצב השלם. אבל אם אתה מסתכל לרחוק, אפשר לשיר גם כשלא שלם. אתה רואה כיד השם, אתה רואה לאן המהלכים האלוקיים מובילים אותנו, אתה רואה את כל ההיסטוריה והפרספקטיבה הרחבה שהולכת ודוברת קדימה, ומתוך זה אתה שר כבר עכשיו. כבר עכשיו. ומי שידברים קצת בפרק מוזיין בתהילים שנגיד אותו עוד מעט, הפרק מספר על ארבעה שצריכים להודות, אבל הפרק פותח עוד לפני זה, וגם מסיים, אבל אני רק רוצה להגיש את הפתיחה. הפרק אומר, זה לא ארבעה הצהרות פרטיות של ירדי הים, מדבריות, בית העצורים וכו'. כי הפרק פותח, יאמרו גאולי השם אשר יעלה מיד צר ומארצות תמצא ממזרח למערב יצבון ומיד. הפרק מרים אותך להסתכל על פרספקטיבה רחבה, יש פה גאולי השם שהתקבצו ממערב, מזרח, מצפון ומים, ומתוך זה נעשו להם הרבה ניסים כשהם הלכו במדבריות וכשהם היו חולים וכשהם היו בכלא וכשהם היו בכל המקומות, נעשו להם הרבה הרבה מאוד ניסים. אבל דוד המלך מרים אותנו כבר בהתחלה, אמר לנו, יאמרו גאולי השם אשר יעלה מיד צר מארצות תמצא ממזרח למערב מצפון ומים, ומי חכם ישמור אלה ויגבוננו חסדי השם. מי חכם לשמור אלה עוד לפני שהוא כבר רואה את הישוע. יהיו ישרים ויתנחו. הישרים רואים את הכל במבט רחב, ויש להם שמחה גדולה לא רק על המאורעות הפרטיים, אלא על המאורע הכללי. ועל זה אומרים חז"ל, יש ראייה לצדיקים ויש ראייה לרשעים. מאוחר לכם, אז אני אקום לזה שכה. יש ראייה לצדיקים ויש ראייה לרשעים. והיה הרבנת בן ציבור, וגילד, מה צריך? אנחנו יצאנו לחירות. לא צריך את כל הטלפונים האלה, יוצאים לחירות. יש ראייה לצדיקים, יש ראייה לרשעים. והיה הרמן, זה מלוכדת המגילת יפה. והיה הרמן, כן, מרדכי קורא משכחה, זה לא, הראייה מפילה אותו. והיה הרבנת בן ציבור, ראייה מפילה אותו. ואומרים חזר, אבל יש ראייה שמרוממת. ראייה כזאת, שהגיעה גרונת אל השקירה. תראו ישרים וישמחו, וכל הלחץ קצת פיה, במהרה בימינו אמן.